טוב, שלום לכולם, אנחנו נדבר קצת מענייני ראש השנה, נלמד איזה מאמר של הרב קוק שנמצא במאורות הראייה, דרשה לראש השנה וב, שפי עניות דעתי היא עושה הרבה סדר בראש ביחס לכל העבודה שלנו בראש השנה, וגם קצת היחס בין ראש השנה ובין יום כיפור, אבל המרכז שאנחנו נתמקד בו דווקא זה התכוננות לראש השנה. אז אם אנחנו נתבנן על ראש השנה, אנחנו יודעים שהוא אחד מעשרת ימי תשובה. ומכל מקום אנחנו רואים שבראש השנה אין וידוי. לפי רוב פוסקים, לא מתוודים בראש השנה. נמצאת שאלה מתעוררת, שהרי אנחנו יודעים, הניגיו דפי, צריך להעביר גם לנשים אם אפשר, תודה רבה, ברוך תהיה מכל העמים. שאלה שמתעוררת, הרי אנחנו יודעים שהוידוי הוא הסם הכי חריף של התשובה, ואם אסור להתוודות בראש השנה, מדוע ראש השנה הוא אחד מעשרת ימי תשובה? זאת השאלה, ובאמת מברר לנו הרב קוק במאמר הנפלא הזה, אם תוכל להעביר גם אנשים, תודה רבה, שבאמת זה חסד גדול שאין וידוי בראש השנה. ראש השנה הוא מכין אותנו למדרגה של תשובה מאהבה, שתשובה מאהבה כידוע היא שונה מתשובה מיראה. קודם כל בבחינה הזאת שהגמרא במסכת יומא פ"ו עמוד ב' אומרת שתשובה מאהבה זדונות נהפכים לו כזכויות, לעומת תשובה מהירה, תודה רבה, ברוך תהיה, לעומת תשובה מהירה, שזדונות נהפכים לו לשגגות. מה המשל? משל למה הדבר דובר? אדם יש לו מינוס 5 מיליון שקל בבנק, חוב, והוא עושה תשובה מהירה, כן? אז בא אליו מנהל הבנק ואומר לו, תשמע, אנחנו מבינים ש 5 מיליון כבר לא נראים לך, אנחנו נפרוס לך את החוב, נצמצם אותו לחצי מיליון ונפרוס לך אותו למין משכנתה כזאת לכל החיים, ואיכשהו נסתדר. אבל תשובה מאהבה, בא, מתקשר אליו מנהל הבנק ואומר לו, תשמע, יש לך פלוס 5 מיליון בבנק, אולי אפשר לקבל ממך הלוואה. זה תשובה מאהבה, שזדונות נהפכים לו כזכויות, וצריך הרבה לעיין למה. אולי בסוף השיעור אם תזכירו לי אולי קצת נדבר על זה, אבל אני רוצה להתמקד פה רגע במהלך של הרב קוק. והדבר השני שההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מיראה זה בתועלת של התשובה, שתשובה מיראה קל לבוא לתשובה מיראה. איך קל לבוא? אדם הוא מתבונן על כך שהקדוש ברוך הוא לא ותרן, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מעב, כלומר חייו מיותרים. אז הוא מתבונן שיש דין, יש דיין, הוא בודק את מעשיו, הוא מפשפש, מתחזק, הוא לא רוצה להסתבך עם ריבונו של עולם, הוא בא לתשובה מהירה. טוב, אבל אדם שבא עם תשובה מאהבה, שעושה תשובה מאהבה, הדבר הזה הוא נעשה מחשבון אלוהי אדיר, מחשבון שכלי, והמעלה היא הרבה יותר גדולה. כלומר הוא בעצם משכיל בעיקרים המביאים לתשובה מאהבה, שאנחנו נדבר על זה תכף בהמשך השיעור, וזה קשור לזה שאדם הוא עושה את הדברים, הוא מקיים את התורה ואת המצוות מצד שזה האמת, זה הטוב, לא מפחד הגיהנום או מפחד היסורים, לא מאיזשהו מניע חיצוני וחשבון פרטי, אלא הוא מבין שהתורה היא חרוטה בנשמתו, שהוא עכשיו חושף את אישיותו, הוא חושף את רצונו יותר עמוק, הוא נותן דרור לאלוהי המחיה אותו להופיע בארץ, הוא נעשה אדם כללי, הוא נעשה אדם רענן, עבודת השם שלו היא בדביקות גדולה, בהתלהבות. ואדם שהוא, ואנחנו עוד נעריך קצת מה העניין בתשובה מאהבה, אבל אני אומר פה בינתיים בראשי פרקים, אדם שהוא שייך למהלך הזה, מבחינת התועלת הנפשית שהוא משיג, לעומת שזדונות נהפכים לו כשגגות, אז עדיין תשימו לב ששגגות, אומרים אנחנו מחשיבים לך את זה כשגגה, בסדר, לא זדון, אבל זה שגגה. שגגה היא עדיין יש בה רושם על הנפש. ואילו תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו כזכויות. זכויות, הכוונה, שהנפש שלו לא רק שהתנקתה לגמרי, שעכשיו המאור הפנימי שלו, נשמתו, היא כל כך זוהרת בקרבו, היא כל כך מאירה, ואדם שנשמתו מאירה, הוא באמת יכול לעשות תשובה אמיתית. מדוע? בגלל שהעבירה מטמטמת ליבו של אדם, כידוע. וטמטום הלב הוא גורם להפעלת השכל, להפעלת הנשמה. הנשמה היא מאירה בצורה חלושה. אז זה נכון שזדונות נהפכו לו כשגגות, אבל עדיין משהו מטמטום הלב הוא נשאר. ואילו תשובה מאהבה, הוא מכיר עכשיו היטב את פרטי מעשיו, והוא יתקן פתאום דברים שהוא לא הרגיש בהם עד עכשיו. איך אומר דוד המלך? הוא אומר, גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב, שגיאות מיבין מנסתרות נקני. אז מה זה גם עבדך נזהר בהם? זה מישון, אומר הרב, מישון זוהר, כמו ספר הזוהר. גם עבדך נזהר בהם. האור האלוהי הזה מבהיק על ידי אור התורה והמצווה, דווקא בשומרם עקב רב. כלומר, בגלל שהאדם הוא מבין את גודל מעלתם ואת ערכם העליון של ציווי השם, לא בגלל יראת העונש. יראת העונש זה מניע חיצוני. זה עדיף מכלום, זה דבר פשוט, אבל יש למעלה מזה. יש יראת הרוממות, יש יראת חטא קודם כל. יראת חטא זה אדם, הוא לא רוצה לפגום באור האלוהי שאמור להאיר דרך חייו. הוא לא רוצה שהאור האלוהי הזה יחטיא את מטרתו. חטא זה משון החטאה. הוא מבין שיש לו תפקיד בדור. הוא לא רוצה לעשות שום מעשה שיפגום ויחליש את האור העליון הזה שאמור להופיע דרך האופי המיוחד שלו, דרך שורש נשמתו שהוא היה חייב להופיע בדור הזה בעולם, ויש לו תפקיד שאף אחד אחר לא יכול לעשות. הוא לא רוצה ליצור שום חיסרון, זה יראת חטא. שום חיסרון. אני רוצה שהאור הזה יופיע במילואו. ויש למעלה מזה. יראת הרוממות, אדם הוא נשאב אחרי עבודת השם בהתלהבות, בהערצה כלפי הגודל האלוהי. זה מדרגה כבר מאוד עליונה, כתשובה מאהבה, תשובה כי זה האמת, זה הטוב, זה התפקיד שלי בחיים, לשם כך נבראתי עם כל הכישרונות שלי, כל זה לשמש את האור האלוהי. ודווקא כשאדם הוא שב פה באופן הזה, אז נשמתו היא מדריכה אותו ישר. הוא מצליח לתקן דברים שלפני זה הם היו בבחינת נסתרות נקני, שגיאות מי יבין. נסתרות מצד השכל האלוהי, פתאום הן מתבהרות. לא, אבל זה דווקא ידי השתדלות של תשובה מאהבה, מצד הכרה בגדולת השם יתברך, גדולת מצוותיו, כמו שחזל אמרו, עשה דברים לשם פועלם. מה זה לשם פועלם? מצד שזה האמת, זה הטוב. לשמה, אתה לומד תורה, למה? בשביל התורה. תורה לשמה זה בשביל התורה. שהתורה תופיע בעולם, לא בשביל השכר שלי בגן עדן, אלא בשביל התורה, בשביל כנסת ישראל, האומה הישראלית שתתברך במאור האלוהי, לשמה. אז זה כבר מדרגת חיים חדשה. אז עד כאן אני עושה רגע סיכום קל של מה שראינו. אנחנו אומרים כזה דבר, ש ראש השנה, הרי אמרנו שאין בו וידוי, נכון? אין בו וידוי, למה? שאלנו למה? ולא ענינו. ענינו על זה, עשינו מין מהלך כזה והסברנו את היחס בין תשובה מאהבה ותשובה מהירה. עכשיו, ראש השנה הוא בא לרומם אותנו אל הגובה הזה של תשובה מאהבה. אם אנחנו נהיה עסוקים ישר בוידוי, וידוי הוא לא דורש הרבה התבוננות, הוא לא דורש הרבה, אדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, אבל השאלה, מה המניע שלך כשאתה מתוודה? מה המניע שלך שאתה פורט את כל הפרטים האלה? האם המניע שלך זה פחד מהעונש? או המניע שלך זה מצד שהמלכת את השם יתברך עליך, שעשית תשובה מאהבה, שהתבוננת עד איכן מגיעה רוממות מלכותו ומעלת התורה ומעלת ישראל. תכף אנחנו נראה את הדברים האלה בפנים. ואז שאדם הוא עומד בבידוי, הוא בעצם אומר, חטאתי. האור האלוהי שהיה אמור להופיע דרך חיי, הוא החטיא את מטרתו. זה לא מתאים למעלת נפשי. אני בן ישראל. זה לא מתאים לקדושת נשמתי. זה בא ממקום אחר לגמרי. זה תשובה מאהבה, שהיא באה מתוך התבוננות שכלית עמוקה, מתוך שייכות לכלל ישראל. אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. משל, שאמרו חז"ל, זה מופיע בדף שלכם, ואחרי זה נראה קצת את הדברים, נמשיך מאיפה שהפסקתי בתוך דברי הרב, במדרש רבה. זה מין הקדמה כזאת לדברי הרב. הוא לא מביא את המדרש הזה, אבל המדרש הזה הוא מאוד קולע. זה בראשית רבה, פרשה א', לא, סליחה, שיר השירים רבה, פרשה א', עוד ב', כתוב, נגילה ונשמחה בך, תמן תנינן, שנינו שם, נשא אדם אישה ושעה עמה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי להיבטל. מה זה אינו רשאי להיבטל? יש, הלכה למעשה היום זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, אבל יש כיוון כזה בחז"ל, שאם אדם הוא לא נולדו לו ילדים, הוא חי עם אישה 10 שנים, אז הוא יכול לגרשה ולקח אישה תחתיה. כל פעם אני אומר, היום זה לא כל כך פשוט, איך שזה מתנהל בפועל, אבל זה לא כל כך הנושא שלנו היום, על הבית דין הרבני וכו'. אמר רבידי, מעשה באישה אחת מצידן, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. אתון באו לגבי רבי שמעון בר יוחאי, בעיין למשתבקה, דין מדין, הם רוצים להיפרד זה מזה. באו לרשבי, אמר לאון, חייכון, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. כלומר, כמו שאתם התחתנתם, אז הייתה שם תזמורת, היה שם קטרינג, הזמנתם מאות אורחים, זה היה במלבוש יפה, ככה תיפרדו. טוב. צריך להבין מה הוא אמר. בסדר. הלכו בדרכה ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה, ושיקרתו יותר מדי. האישה הזאת, היא באמת, הם עשו מין מסיבה כזאת, והוא שתה יין. כיוון שנתיישבה דעתו עליו, אמר לה, ביתי, ראי, כל חפץ טוב שיש לי בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. כן, הוא ככה אמר לה, כשישבה דעתו, היה מבסוט, קצת מבוסם, אמר לה, כל חפץ טוב שאת רואה אצלי בבית, את יכולה לקחת לעצמך. מה עשתה? היא, לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, שאו במיטה וקחו אותו, והוליכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתו, כיוון דפג חמרה, פג יינו, אמר לה, ביתי, איכן אני נתון? אמרה לה, בבית אבא. אמר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לה, ולא כך אמרת, לי בערב כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו ולכי לבית אביך. אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. יותר ממך, סליחה. הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי. ועמד והתפלל עליהם ונפקדו ללמדך מה הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, אף צדיקים פוקדים עקרות. טוב, עד כאן. מה הרעיון הפסיכולוגי העמוק של המדרש הזה? רבי שמעון בר יוחאי, כשבאו אליו הזוג הזה, הוא הבין שהם מסובכים בתוך עצמם. אם עכשיו הוא ינסה לעשות ביניהם סדר ולהגיד, תשמעו, בואו ניקח דף ונראה על מה אתם רבים. את רוצה שהוא יוריד את הזבל כל יום? אני רושף. זבל. אתה רוצה שהוא יעשה כלים? את רוצה שהוא יעשה כלים במוצש? אני רושף. מקולת, את פעמיים בשבוע, הוא הולך לסופר פעם בשבוע. הוא לא נכנס לזה בכלל. אין לזה מקום. אין עכשיו מקום לפרטים. הוא ראה בגאוניותו, ברוח קודשו, שהוא צריך להחזיר אותם לחופה, להחזיר אותם תחת החופה שחתן וכלה עומדים, הם לא מתחילים לחשוב מי יוריד את הזבל ומי ישטוף כלים. מי יעשה סמיץ לילדים, שבמקרה הזה לא היה, הם לא נכנסים לפרטים, הם אומרים, אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. הם נמצאים עכשיו בשורש של כל היחסים שלהם. אחר כך, מה יקרה? זה הכל התפרטות של המקום הזה שהם נמצאים. נמצאים עכשיו בסי, במגמה, בראשית, בתוכנית. אחר כך זה התפרט. זה עלול להסתבך, אבל הוא החזיר אותם אל המקום הזה. הוא אמר, כשם שהתחתנתם בסעודה, כך תיפרדו. תיפרדו יפה. וכשהוא התעורר, כשפג יינו שמה בבית אביה, ובעצם זה שהוא ראה שמיטתו יושבת בבית אביה, הוא חזר אל השורש. לפני כל הסיבוך, לפני כל הפסיכולוגיה שמה שנעשתה מסואבת, לפני כל היחסים האחורים, הוא החזיר אותם אל השורש. אל השורש שמה שתחת החופה, אל הראשית. ראש השנה, כל זה משל לראש השנה, ראש השנה הוא לא עיסוק בפרטים. הוא לא עיסוק בחטאתי, אביתי, פשעתי, מי יוריד את הזבל, מי ייקח את הילדים. הוא לא עיסוק בסיבוכים, בוידוי. הוא עיסוק במה? הוא עיסוק בתוכנית האלוהית, בראשית, בהתחלה של הכל. אחר כך אפשר יהיה לעסוק במהלך עשרת ימי תשובה. אחרי שהזכרנו לעצמנו על מה הכל עומד, מה התוכנית של העולם, מה הרעיון של התורה? מה עומד ביסוד כל היש? אנחנו יכולים לבוא ולומר, חטאתי, החטאתי את המטרה שאני הזכרתי לעצמי אותה עכשיו, לפני יומיים, לפני שלושה ימים, בראש השנה. אני כבר בא בתשובה מהאהבה. אני בא ממקום אחר לגמרי. אני בא ממקום שהגודל האלוהי שהיה אמור להופיע דרך חיי, הוא התפספס. אם אני לוקח דף נייר, אעשה לכם ציור. רואים פה את הלוח? כולם לוקחים פה את הלוח, רואים פה את הלוח, כולם רואים? רואים? רואים, רואים. מה המרכז ומה הרקע? מה אתם אומרים? מה המרכז? הנקודה, אתה אומר. והרקע? הלבן מסביב, כל הכבוד. אני אומר לא נכון. המרכז זה הלבן והרקע זה הנקודה. ומה שראש השנה בא להזכיר לנו, אנחנו מאוד מרוכזים בעצמנו במהלך השנה. ראש השנה בא להזכיר לנו שריבונו של עולם הוא המרכז, ואנחנו רקע להופעתו. יתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. החרדה שעוברת עלינו במהלך תקיעת השופר היא מאפסת אותנו, כל ההוויות העליונות, כל האידיאלים האלוהים, כל רצונו יתברך, כל התוכנית העמוקה של כל הבריאה צריכה להופיע דרכנו במהלך השנה הקרובה. אנחנו מתאפסים שם, לא אנחנו המרכז, ריבונו של עולם הוא המרכז, אנחנו רקע להופעתו, אנחנו שלוחים נאמנים להאיר את אורו בעולמו. הדבר הזה שנפשנו נחרדת שם בתקיעת השופר, הוא מתחדד. איך אומר הרמב״ם? שופר, יש בו רמז. שפרו מעשיכם. איך אני אדע איך לשפר את מעשיי? אחרי שהזכרתי לעצמי מה התוכנית שעומדת ביסוד הבריאה, מה הגודל שצריך להופיע בעולמו התברך, אני יכול עכשיו לשפר את מעשיי. אם אני לא הזכרתי לעצמי, אני עומד, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני עסוק בעצמי. אני עסוק בתשובה מהיראה, אני עסוק בחשבון של המקולת, ברשימת קניות. אם הזכרתי לעצמי את הגובה הזה, וזה התהליך הרוחני העמוק, הגדול הזה, שאנחנו חווים בכל התפילות הארוכות האלה, שופרות, מלכויות, זיכרונות. אנחנו ממליכים את המלך המשפט בתפילת ראש השנה. זה התהליך הגדול, כל התפילות, כל ראש השנה. עכשיו בואו נראה קצת את דברי הרב קוק בפנים. בסדר? אז תסתכלו, אצלכם זה נמצא... והפסיק את הדרב כאן, אז זה בעמודה השמאלית. את מה שכתוב בעמודה הימנית, אני השתדלתי לתמצת בדבריי, מחמת עריכות הדברים, זה באמת מאמר יחסית ארוך, בשביל ללמד אותו בעיון בשיעור אחד, אז תמצתתי את הדברים וחידדתי אותם כמה שאפשר. מכל מקום תיקחו את הדפים, מי שרוצה עוד תוספת ביור, יראה את הדברים בפנים. הוא הפסיק את דרב כהנה. אתם רואים? זה כתוב ככה. והשם נתן קולו לפני חילו בראש השנה. זה המדרש אומר. למה? כי רב מאוד מחנהו. אלו ישראל. כי עצום עושה דברו שהוא מעצים כוחן של צדיקים שיעשו רצונו. ונראה לבאר כוונתם זל, שהורו לנו עניין ראש השנה שהוא כאין הקדמה לימי התשובה, אף על פי שהוא מכללם. הרי היומיים האלה שאנחנו נכנסים אליהם אוטוטו, הם חלק מעשרת ימי תשובה, זה הקדמה וחלק מהם. רק עניין ראש השנה הוא להמליך את הבורא יתברך עלינו, ולהכיר גדולתו וקדושתו ומעלת קדושת התורה והמצוות. ומעלת ישראל. כל היסודות הכי חשובים של האמונה, אנחנו מתחדדים בהם. אנחנו מזכירים לעצמנו בראש השנה. ועל זה תקנו רבותינו זיכרונם לברכה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. מלכויות, כדי להכיר גדולת השם יתברך שהוא מלך גדול על כל הארץ. זאת אומרת, החלק הזה של התפילה של מלכויות, אנחנו מזכירים לעצמנו שריבונו שלם הוא אין שליט מבלעדיו. כל מה שקורה במציאות זה גילוי רצונו. הכל אחדותו הפשוט ואין מעכב בידו, ואנחנו מקבלים את הדבר הזה עלינו. אנחנו ממליכים אותו עלינו. לפעמים לאנשים כשהמציאות מסתבכת, נראה שהמציאות היא ברחה מתחת ההשגחה, מתחת ידי ריבונו של עולם. כמו כפירת הנוצרים, שאמרו, עם ישראל חטא, וריבונו של עולם חייב להחליף תוכנית בדרך, ואנחנו ישראל החדשים, אנחנו מחליפים את עם ישראל, שהוא הסתבך מאוד וכו'. אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, זה כפירה באחדותו יתברך. זה כפירה בכך שאנחנו מאמינים שאין שליט מבלעדה. וידעת היום, והשיבות האלה ברכה, כי השם הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז אנחנו מזכירים לעצמנו את זה בראש השנה, ומתיישרים, אנחנו מתמלאים בביטחון, רואים את רז ההשגחה. מלכויות, זה הדבר הזה. זיכרונות, מה זה זיכרונות? כדי להכיר מעלת בני אדם בכלל, ומעלת ישראל בפרט, שהם נזכרים לפניו, כמו שכתוב, ויזכור להם בריתו, ועל ידי זה יתעורר לתשובה מאהבה. יש פה אולי אורות הקודש ב', אורות הקודש ב'. יש? טוב, תודה רבה, יאללה. אז מה זה זיכרונות? זיכרונות, אנחנו בעצם, בוא נדבר רגע על המושג זיכרון. מה זה זיכרון? אנחנו אומרים, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מה זה זוכר חסדי אבות? זיכרון, מה, וכי יש שכחה כמי ישמעיה? וכי הקדוש ברוך הוא לא זוכר מה זה הכוונה זוכר חסדי אבות? אלא זוכר זה עניין זכרי, זה עניין שהוא פעולה אקטיבית, שריבונו של עולם הוא מקיים את חסדי האבות בבניהם. הוא מקיים את אברהם, יצחק ויעקב בעם ישראל. עם ישראל הוא אברהם, יצחק ויעקב, ברוך תהיה מכל העמים. הוא אברהם, יצחק ויעקב בצורת עם. כשאנחנו לומדים חומש, אנחנו לומדים על אברהם אבינו, אז אנחנו נעשים יותר אברהמיים. אנחנו חושפים את טבע נשמתנו האברהמי. זוכר חסדי אבות, הרעיון הוא שריבונו של עולם הוא מקיים את הגודל של האבות בבנים, ומתוך כך מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אז אנחנו נזכרים לפניו מצד מעלת נפשנו, ויזכור להם בריתו, זיכרונות די להכיר מעלת בני אדם בכלל ומעלת ישראל בפרט. מעלת בני אדם בכלל, גם אנחנו נזכרים בכך שהגויים הם בצלם אלוהים. גם להם יש תפקיד בבריאה, זה לא בריאה לבטלה, יש לנו אחריות גם עליהם. ועל ידי זה התעורר לתשובה מאהבה. למה זה מתעורר לתשובה מאהבה? כי כשאדם הוא מתוודע למעלת נשמתו, למעלת נפשו, הוא נעשה אדם כללי. הוא נעשה אדם שחפץ להופיע את טבעו האלוהי. הוא חפץ לתת דרור לנשמתו. הוא מבין את הגודל העצום שמחפץ להופיע דרך חייו, שטבוע בו כבר מראשית בריאתו. אז הוא מתעורר לתשובה מאהבה, כי תשובה מאהבה זה לא ממניע חיצוני, זה ממניע פנימי, זה אני. אני רוצה להופיע אותי, את האלוהי המחיה אותי. אני רוצה לתת לו ביטוי בעולם. יש לי שייכות אל הדבר הזה, זה לא חיצוני, זה טבעי האלוהי. עכשיו יש פה עוד רעיון עמוק, אני אקריא לכם איזה פסקה מאוד עמוקה מאורות הקודש, שהיא קשורה מאוד פה למה שהרב אומר. כשנמצא את עומק הרעיון של רז ההשגחה, זה נקרא רז ההשגחה, זה התעלות העולם, זה עמוד תף קוף נון א' באורות הקודש ב'. כשנמצא את עומק הרעיון של רז ההשגחה, הננו צריכים לסדרו בסידור של כמות ושל איכות. הסידור הכמותי הוא, כלומר, אנחנו מסדרים לעצמנו בראש, איך בנויה ההשגחה? מה זה הכמותי? הוא שלא יש שום דבר בעולם שאיננו נעשה בדבר השם ועצתו העליונה. כל אשר חפץ השם, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ. זה קשור אל המלכויות. אנחנו מתבוננים שאין שליט מבלעדיו. כל דבר בעולם נעשה בדבר השם ועצתו העליונה. תזכרו את הביטוי הזה, עצתו העליונה. זה ביטוי שאנחנו תכף נשתמש פה. מה זה בדבר השם ועצתו העליונה? והצד האיכותי של רז ההשגחה, שאנחנו מסדרים לעצמנו את הרעיון הזה, הוא שההצעה היא ההצעה היותר אצילית, היותר מגמתית ויותר אידיאלית מכל מה שהלב יכול לחשוב. כלומר, אמרנו, הכל נעשה בדבר השם ועצתו העליונה. הוא עוד לא אמר מה ההצעה. הוא אמר רק שזה ההצעה היותר אצילית, יותר מגמתית, יותר אידיאלית, מכל מה שהלב יכול לחשוב. ומה זה ההצעה הזאת? אומר פה הרב, וההצעה הזאת שרויה באידיאליותה בכנסת ישראל, המצוינת בעולמנו בתור גוי אחד בארץ. ובשורשי הווייתה במעמד האצילי עד אין קץ לתכלית. מה אומר פה הרב? כל דבר בעולם הוא נעשה בדבר השם ועצתו העליונה. מה זה עצתו העליונה? האומה הישראלית. האומה הישראלית היא שותפה לבריאתו. היא שותפה להנהגת עולמו. כל מה שאנחנו עושים, אתה לומד פסקה אחת. אתה לומד מילה אחת. אתה מקיים מצווה אחת. אתה מקיים הלכה אחת, אתה עושה מעשה אחד טוב, הדבר הזה הוא מניע את כל ההוויה. אנחנו יושבים, נשמתנו, בשורש כל היש, והכל מתברך מכוח עבודתנו. ואנחנו מזכירים לעצמנו את הדבר הזה בראש השנה. מהי מעלת ישראל? מה האחריות העצומה שיש לנו על כל הברואים, על כל ההיסטוריה, איך הכל מתכוונן עקב עבודתנו. דע מה שלמעלה ממך, הכל ממך. זה העצה הזאת. אין שום דבר בעולם שאיננו נעשה בדבר השם ועצתו עליונה. מה זה עצתו עליונה? כנסת ישראל. אבל זה טוב, אני לא אקריא, לא נלמד פה את הכל, אבל זה הרעיון של מחשבתם של ישראל קודמת לכל וחותמת את הכל. מחשבתם של ישראל זה ההשפעה העליונה שיש לשורש הבריאה שנקרא ישראל. הכל הכל מתברך, הכל מסתבך אם אנחנו לא עושים את תפקידנו. אנחנו מזכירים לעצמנו, נחזור על הראשונות בראש השנה. זה פרשת השבוע, פרשת האזינו. איך כתוב בספר נפש החיים, על הפסוקים שם. צור ילדתך תשי ותשכח אל מחולליך. כביכול אומרת הגמרא, התשת כוח של מעלה על ידי חטאים. ריבונו של עולם הוא מתגלה בעולמו, ברצונו, על פי מעשיהם של ישראל. גזירת חוכמתו כך גזרה, שכל הברכה וכל ההתגלות וכל ההופעה וכל הסידור העולמי על ידי מעשיהם של ישראל. באלוהים נעשה חיל. כשכנסת ישראל עושה את רצונו, הכל מסתדר, הכל מתברך. העולם הוא מסתדר בסדרים אמיתיים. לעתיד לבוא, כתוב בנביא, ועמדו רואים, עמדו גועים וראו צונכם, ובני נחר עיקריכם וקורמכם, ואתם כהני השם תיקראו. שלעתיד לבוא העולם עם מילויו, עם הופעת הטוב, עם הופעת ייחוד השם. העולם הוא מתברך, הוא מתעלה, עד שהכל נעשה העיקר עיקר, התפל תפל, הפנים פנים, החוץ חוץ. כשאנחנו לא עושים את תפקידנו, אז יש יכולת לגויים לשלוח בנו יד, לשלוט בנו, לערבב אותנו לתרבות הגויית, לחילות הגויים, הכל מתערבב. כשאנחנו עושים את תפקידנו, הכל מסתדר. והדבר הזה, אנחנו מתפללים בראש השנה. מה אנחנו אומרים? יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, נכון? וכל הרשעה כעשן תכלה. אנחנו מתפללים על תיקון העולם. אנחנו מתפללים על כך שהתוכנית האלוהית עומדת ביסוד כל הבריאה, האידיאלים האלוהים, יופיעו בארץ והיה ביום ההוא. יהיה השם אחד ושמו אחד. לא יהיה פער בין השמיים ובין הארץ. רק שאנחנו עוסקים ביום הזה להזכיר לנו מהם השמיים, מהו העולם הרוחני שצריך להופיע בארץ, מה התוכנית שיושבת ביסוד כל הבריאה, מה מעלתם של ישראל. ועל זה התעורר לתשובה מאהבה. אך צריך עוד להכיר, אני אמשיך דברי הרב, להכיר גדולת התורה. על כן ניתנו שופרות שמסופר בהם עניין מתן תורה. אתה נגלית בענן כבודך על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות וכו'. שמזה נכיר וממות התורה והמצוות שבידינו, שראוי שנדקדק בהם עד מאוד. חשוב מאוד להזכיר לעצמנו את מעלת התורה. מה החשיבות שלה? איך אומר ספר חסידים? אומר, כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה, מאכילין לו גחלי רתמים. זה גמרא. הוא אומר, מה זה פוסק? זה גמרא בעבודה זרה. מה זה פוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה? לא הפשט שאנחנו מכירים. הוא אומר, שהוא עושה מהתורה דברי שיחה. זה דברים חכמים, דברים נחמדים. זה דברים מאוד שעשוע אינטלקטואלי לא נורמלי. ואתה הולך לקיים את זה? לא. מעלת התורה, אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את אלוהיותה. את היכולת שלנו לחשוף את טבענו הרוחני על ידי הדרכותיה. אנחנו מזכירים לעצמנו את הראשונות. אנחנו חוזרים לתוכנית של כל היש. זה עניין השופרות. הרי במתן תורה הופיעו שם השופרות. זה דבר שמזעזע את הנפש. אנחנו צריכים ללמוד תורה בזעזוע, בזיע ורטט, בחרדת קודש. אנחנו, כמה פעמים אחזתם בספר ואמרתם, אני אוחז עכשיו את רצון השם. חוכמת השם בידי. אני עכשיו מתבונן בשמיים. שמיים פתוחים. אנחנו לא תמיד, אנחנו מאופסים. אנחנו יושבים לפעמים, שומעים את הרב, נותן דרשה ככה, בין מנחה לערבית ככה. אנחנו לא תמיד שמים לב מה קורה פה. זה רצון השם, חוכמת השם. זה, השופר הוא מזעזע אותנו. אנחנו מתיישרים. אז אומר פה הרב, אני ממשיך. שמזה נכיר רוממות התורה והמצוות שבידינו, שראוי שנדקדק בהם עד מאוד. והנה, כדי שיקבע בליבנו גודל מעלת ישראל וחיבתם לפניו, יתברך שרצונו שתהיה עבודתם עבודת בנים למקום, ויהיו עובדים מאהבה, לא כמו עבד. עבד הוא עובד מהירה, כשהבוס שלו שמה, עוצר את הטרקטור, הולך לישון מתחת העץ. הוא עובד רק לפני אדון, אבל בן הוא עובד מאהבה, גם כשאבא שלו לא לידו, הוא ממשיך לעבוד תמיד מתוך השתוקקות, מתוך דבקות, מתוך הזדהות פנימית עמוקה. זה האמת, זה הטוב. קבע יום ראש השנה להמליך אותו יתברך קודם התשובה, ולשום אליו כל העניינים המביאים לאהבתו יתברך. ועל פי חז"ל, מנע אותנו מתוודות לפניו עד עבור כל סדר היום וקדושתו, כדי שיתעורר לבבנו לתשובה מאהבה. אז נוכל להתוודות כראוי. מה זה להתוודות כראוי? זה מאוד משנה איך אדם עושה תשובה. מאוד משנה. אנשים לפעמים עושים חשבון נפש, עושים תשובה. הם בסוג של רדיפה עצמית לפעמים, בסוג של תשובה מהיראה, זה מניע חיצוני, או רדיפה עצמית, או אפילו מעציבים את עצמם, מצערים את עצמם. יום הכיפורים זה לא יום של עצבות, זה יום של שמחה, זה יום של רחמים. מידת הרחמים מופיעה בעולם. בן אדם הוא שמח להתנקות. כמו שמכנסיים נכנסות למכונת כביסה, קצת מסתובבות, קצת משפריצים להם אבקה לעיניים, ויוצאות משם נקיות. איזה שמחה יש אחרי יום כיפור. העולם בהיר כל כך. מאיר כל כך. אנחנו שמחים בדבר הזה, אבל התשובה שלנו מתוך שאדם הוא מכיר בכך שהחטא הוא חיצוני לו. הוא לא מתאים לי. לא מתאים לי. אני הזכרתי לעצמי, אדם מזכיר לעצמו בראש השנה מעלת ישראל, מעלת השם, מעלת התורה. הוא מבין שהחטא הוא חיצוני. הוא שייך אל קליפת החיים, אל חיצוניות הנפש. זה לא מתאים למעלת נשמתנו. אז אדם הוא שמח להיפטר מזה. הוא נותן לאור האלוהי החי בקרבו להופיע. נותן לו דרור, רק תתגלה, תופיע. אני לא רוצה ששום דבר יחטיא את מטרתו. אני לא רוצה להחשיך. אני לא רוצה לשים מסכים על השמש המהירה בפנימיותי. אז אני מסיר אותם על ידי הוידוי. אבל אם אדם הוא לא עובר את התהליך הזה של ראש השנה, הוא מתוודא במובן כזה שהוא אומר, אני כזה גרוע. אני כזה, אני לא, אני אפס אפסיים. עוד פעם, עוד שנה, הוא מעציב את עצמו, מדכא את עצמו, וגם אור השכל לא מאיר בקרבו כראוי, כמו שראינו. כי עדיין נשאר לו הרושם של החטא. אמנם זה לא זדון, אבל זה שוגג, זה עמימות. וכדי להורות על זה שישראל עומדים במדרגה רבה, והם נטבעים מפני חיבתם בתשובה מאהבה, שאי אפשר... כי אם אחרי הכנת היום הקדוש הזה, קבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, כל העניינים אמורים שאנו נתונים לאהבתו יתברך. עד שביום המשפט אין אנו משימים הלב להאריך כל כך בצורכי עצמנו, וכל האריכות אינה כי אם בכבוד שמיים. מה אומר פה הרב? ראש השנה אנחנו עוסקים לבקש את שמו שיופיע בעולם. אנחנו עסוקים בעניינים כלליים, אנחנו לא עסוקים בעניינים הפרטיים שלנו. זה שייך יותר אחרי זה לעשרת ימי תשובה, ליום הכיפורים. ראש השנה אנחנו עוסקים בכבוד שמיים. אנחנו לא עוסקים גם לא בעוונות שלנו. איך כתוב? תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. כן? תקעו לפני בשופר בשעה שהירח מתכסה. מה זה הירח מתכסה? לא רואים את העוונות שלנו. ביום הזה אין עוונות. ראש השנה הזה מכאן ולאבא. אנחנו עכשיו מתחילים הכל מההתחלה. עכשיו אנחנו נזכרים בתוכנית, בראשית, אנחנו ממליכים את השם עלינו, אנחנו לשנה החדשה. יום הכיפורים זה חשבוינס על מה שהיה, למרות שזה אחרי, ומידת בשר ודם, שהוא מתחיל שנה חדשה, קודם כל הוא מגיש חשבונות על מה שהיה שנה שעברה, אבל פה לא, פה לא. פה אנחנו קודם כל, בשביל לבוא ליום הכיפורים, ולעשות ימי תשובה, מתשובה מאהבה, אנחנו קודם כל מזכירים לעצמנו את כל הדברים הכי חשובים, הכי מרכזיים. אחר כך, אנחנו לא, בשעה שדווקא הירח מתכסה, שהאבונות שלנו הם לא גלויים, זה לא מעניין עכשיו אף אחד, לא מעניין אף אחד האבונות שלך היום. הפוך! אם אתה תתוודא עכשיו אתה מוסיף לעצמך בעיות. עכשיו הזמן זה לא להתעסק בחשבונות הפרטיים, עכשיו הזמן זה לשוב אל השורש של הכל, לחשוף אותו, לחשוף את נשמת כל יש. על כל החיים שלנו, ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, ברמה האוניברסלית, אנחנו מתפללים על האומה, אנחנו מתפללים על הגויים, אנחנו מתפללים על כבודו יתברך שיתגלה בעולמו, ולא על עצמנו. תראו איזה הפטרות יש לנו בראש השנה. תפילת חנה, על מה התפללה שמה? התפללה על שמואל, ונתת לי זרע אנשים, אני רוצה לחדש את הנבואה. היא עצמה הייתה נביאה, והיא רצתה לחדש את הנבואה. היא אמרה, הוא נזיר מבטן, שמואל. עוד לפני שהוא נולד, לפני שהוא הספיק לגדל איזה שיער, כבר הוא היה נזיר, וכבר היא נדרה שהוא ישמש בקודש כל ימי חייו. זה אישה מאוד כללית. הבקשות שלה בראש השנה, בראש השנה נפקדה חנה. זה עניינים מאוד כלליים. עקדת יצחק. עקדת יצחק זה כל האהבה שלנו, אנחנו משעבדים לריבונו של עולם. הדבר הכי יקר לאברהם, יצחק, יצחק יקרא לך זרע. כל התוכנית האלוהית של עם ישראל, הוא עוקד על המזבח לכבודו יתברך. כל האהבה שלו הוא משעבד למען שמו יתברך. בסוף ברוך השם, לא נצרך. אבל המוכנות הזאת, לומר הנני, זה ראש השנה, אנחנו לא המרכז, אנחנו ההופעה שהמרכז מופיע דרכה. אנחנו הלבוש של המרכז, אנחנו הרקע של התמונה, אנחנו נזכרים בכל הראשונות, בכל העיקרים, כל היום הגדול הזה. כל כך הרבה עבודה רוחנית יש לנו ביום הזה, זה לא סתם שהתפילות הן ארוכות כל כך. אדם הוא צריך לא לחכות, נו מתי התפילה כבר נגמרת, וראש השנה הוא צריך לשפוך את הנפש שלו בכל מילה, מתוך תשובה מאהבה, כל מילה, שלא תיגמר התפילה הזאת בחיים, בחיים שלא תיגמר. אני רוצה להאריך בתיבה הזאת בלי סוף. אני רוצה לשפוך את נפשי, להתקבל את כל הכוונות. אני כל כך יש לי הזדהות עם מה שקורה פה במחזור הזה. זה היום הכי הראשיתי, התחלתי, הכל נקי. אבונות עזוב, לא מעניין עכשיו אף אחד. אתה עוסק בדבר הכי הכי חשוב במציאות. להמליך את שמו יתברך בעולמו. אז אומר פה הרב, עד ש... אז קבעו לנו אנשי כנסת גדולה בתפילה, כל העניינים אמורים שאנו נתונים לאהבתו יתברך, עד שביום המשפט אין אנו משימים הלב להעריך כל כך בצורכי עצמנו, וכל העריכות אינה קים בכבוד שמיים, שהעולם הרוחני יופיע, שריבונו של עולם יופיע. גם כשמבקשים על צורכי עצמנו, זוכרנו לחיים, אנו מסיימים למענך אלוהים חיים. מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, ולמענך, אדם, עם, אנחנו חיים למענך, מה שאני צריך, זה בשביל לעבוד אותך, בשביל להגדיל את שמך בעולמך, לגלותו, למען כבודך שנראה בעולם על ידי הצלחת ישראל, לא מצד התענוג האגוצנטרי שלנו, הגדלת שמנו הלאומי מצד עצמנו, כמו שאדם אוהב קבוצת כדורגל, מצד שישראל הם מגלים את שמו יתברך בעולמו, זוכרנו לחיים, לכבודך אלוהים חיים. והנה, עניין כל שמתייחס אל השם יתברך, כבר ביארו המפרשים שהוא שפע שכל, כמו כל השם בכוח, כל השם באדר וכו'. שכוונתו, שפע השכל הנשפע ממנו יתברך, וזה אמר שבראש השנה השם יתברך משפיע שפע שכל כדי להכיר כבודו וגודלו. כלומר, מה שכתוב בפסוק שהתחלנו, והשם נתן קולו לפני חילו בראש השנה. נכון? זה פסיקתא דרב כהנא. קולו, שכלו. כלומר, יש שפע אלוהי כל כך גדול בראש השנה, כדי שנכיר את גודלו וגדולתו, כי רב מאוד מחנהו, פירוש רב באיכות וחשיבות, אלו ישראל שהם ראויים, חשובים וראויים לתשובה מאהבה. כלומר, אנחנו צריכים שכל גדול, מוכין דגדלות בראש השנה, דבקות אדירה, בשביל להבין מעלתם של ישראל. אנחנו צריכים לשוב בתשובה מאהבה, מצד השייכות הפנימית שלנו אל נשמת היש, אל האלוהי המחיה אותנו, ולא מפחד. על כן ראוי להקדים להם היום המקודש הזה, שהוא מכשיר לתשובה מאהבה. יש למישהו שאלות? אין שאלות. טוב, אז אני אמרתי משהו שאולי אם יהיה לי זמן אני אזכיר בסוף השיעור. אתם זוכרים מה זה היה? תשובה מאהבה, זדונות וזכויות. זה קשור יותר לסוגיה של יום הכיפורים, אז אני אגיד את זה אולי בקצרה. הרעיון של זדונות נהפכים לו כזכויות של בעלי תשובה, הרעיון הוא כזה, שאדם צדיק, יש לזה כמה הסברים. אני אסביר חלק. אדם שהוא צדיק, שהוא שב בתשובה מאהבה, שהוא צדיק, הוא נולד הבן של הרב של הישוב. כן? אני אראה לכם. כולם רואים את הלוח? הוא עשה דרך כזאת בחייו. אתם רואים? כולם רואים? רואים? זה אתגר לבעלי משקפיים. רואים? הוא עשה דרך מ-0 עד 200. בסדר? הוא התחיל צעדי כזה בתלמוד תורה בגיל 5, והתקדם ולמד ונהיה בעצמו תמיד חכם. כל הכבוד. יש בעל תשובה, הוא מתחיל ממקום אחר. הוא מתחיל ממקום נמוך יותר. אתם רואים? הוא מתחיל מפה, לא מ-0, ממינוס 200. והוא הגיע, אפילו נגיד שהוא הגיע קצת פחות מהצעדי כזה. הגיע ל-190. אבל הוא עשה דרך של 390, נכון? חשבון של כיתה ג'. הוא עשה דרך הרבה יותר ארוכה. הוא סוחב איתו הערה הרבה יותר גדולה. בדיעבד, כשאדם חוזר בתשובה, יש לו שייכות מאוד גדולה אל פנימיות התורה. האריז"ל אמר, יש לו יכולת לגשת אל סתרי התורה. לפעמים צורה הרבה יותר בהירה, כי הוא סוחב איתו אור כל כך גדול. הוא עשה איתו דרך. זה בדיעבד, שלא אדם יגיד, אני אפול אם כן לאבונות, אחזור להם בתשובה. זה נקרא שבתאות. אז שבתאי צבי, שם רשעים ירכב, הוא הופך איתה לכתחילה ובדיעבד. אבל אדם בדיעבד, שהוא חוזר בתשובה, ולא סתם תשובה, תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לו כזכויות. כל המקומות שהוא היה בהם שקוע, ישמשו לו כלים להביא הערה לאחרים. ייתן לו סיוע לעזור להיטיב. הרעננות, אני אומר פה כמה הסברים, שהוא נפגש עם דברי תורה, עם עבודת השם, היא רעננות אינסופית. למשל, האדם שהלך במדבר, הלך, עוד שנייה הוא מת, כולו שרוף, כולו צמא, פתאום מצא בריכת מים, הוא קופץ בתוכה, שוחה, שותה, הוא לא רוצה לעזוב אותה. הרעננות שבעלי תשובה, אנחנו רואים את זה יום יום פה במכון מאיר, נפגשים עם ההדרכות האלוהיות האלה, אחרי שהם היו בחושך כפול ומכופל, היא רעננות אדירה. לפעמים יש אדישות אצל אנשים, ליבם גס בם. הוא אומר, טוב, בסדר, כבר למדתי את זה בכיתה ד'. זה לא מה שחזל אמרו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. רעננות הזאת היא יקרה מאוד, זה רעננות של תשובה מאהבה. הוא מאוהב בציווי האלוהי, הוא מאוהב בדרך השם, הוא מאוהב במצוות, הוא מאוהב בכל הדברים, הכל חדש, הכל מאיר, הכל תמיד נשאר מאיר, כי הוא יודע מה האלטרנטיבה. אין האור ניכר אליו מתוך החושך. לא שאנחנו אומרים שצריך להכיר את החושך, אל תכיר את החושך. אבל רק באנו להסביר למה במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אגב, זה מחלוקת בגמרא, יש שם דעה, מחלוקת בין רבי אבאו לרבי יוחנן. זה רבי אבאו. רבי יוחנן אומר, לא, צדיקים גמורים, יותר. אנחנו נשאיר כדעת רבי אבאו, מה אכפת לנו פה, זה מכון מאיר. שיהיה לכולם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ברכה והצלחה, שהשם ימלא כל משאלות לבכם לטובה. להבלתו יתברך, זוכרנו לחיים, שיתקיים בנו זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוהים חיים. שנה